התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, דוקטור עודד קרבצ'יק, מחלוצי תחום האימון המנטלי בארץ, ומי שידוע בין השאר כמאמן המנטלי של עומרי כספי, ומפתח שיטת ה-FTC, Freedom to Choose. אז עודד, קודם כל, כיף שאתה איתנו, ואני יכול עוד להרחיב ולהרחיב, אבל קודם כל, תודה רבה.
תודה על ההזדמנות ועל הזכות.
אז כיף שאתה פה, ואנחנו עוד נגיע לכדורסל ולעומרי כספי ולכל כך הרבה נושאים, אבל קודם אשמח שתספר איך אתה מתמודד עם המצב בארץ, איפה זה פוגש אותך באופן אישי.
קודם כל, זה נע בין עצב זה לא אי ודאות, כי אי ודאות גם הייתה קודם, אבל הרבה עצב, הרבה סימני שאלה, הרבה תהיות, יש שם כאב גדול, ויש גם את הצד השני, שהוא מתבסס על יסודות האמונה, עוד פעם ככה אני מסתכל, שגם במצבים האלה עדיין יש לנו שליחות, ויש לנו משימה, ויש לנו ללמוד איך לצמוח, אז הדואליות הזאת בין המקום האנושי שאנחנו חווים טראומה מאוד 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 גדולה. ברוך השם, אני ברמה האישית, תודה לאל, במעגלים הראשונים שלי לא פגשתי את השכול, אבל אני כן יכול לומר שיש לי ילדים גדולים, אבל הם שניהם אנשי צבא, אז אני חווה את זה, אבל לא ברמת הכאב, אבל חלק מהאירוע הלאומי, וחלק מהכאב הלאומי, וחלק מההתמודדויות, והסימני שאלה מאוד גדולים, גם כלכליים, גם ביטחוניים, גם פוליטית, הכל מעורבב, אבל עדיין מול העיניים שלי, וזה המהות של העשייה שלי, אז אני חייב לדבוק, בפחות באני מאמין שלי, גם פה אנחנו בתוך משימה, ואני לא יכול להרשות לעצמי להישאב לתוך הדכדוך הכללי, לא יכול.
לגמרי, אז העשייה שלך היא מאוד חשובה, ובטח בתקופה הזאת, ויש לך גם סיפור אישי עם ארטיום דולגופיאט, אחד הספורטאים שאיתם אתה עובד, אז אשמח שתספר.
עם ארטיום יש הרבה, כמו עם כל ספורטאי יש סיפור אישי. החיבור הוא שאנחנו היינו באליפות העולם, באנטוורפן, בשביל אוקטובר, וכלומר היינו עוד קודם, היו מוקדמות, כאשר זה היה איזושהי נקודה ציון מבחינתו, נקודה בקריירה, כי שני דברים היו אמורים להיות בתחרות הזאת, מבחינתו ברמה האישית, כי אנחנו באנו כקבוצה, אז היה גם הישג קבוצתי היה אמור להיות, אבל אחד, להשיג את הקריטריון לאולימפיאדה, שתהיה באוגוסט, זה שהוא אלוף אולימפי, ויש לו מדליית זהב, לא נותן לו שום לגיטימציה לאולימפיאדה הבאה, אז פעם אחת להשיג קריטריון, להגיע לאיזשהו מעמד מסוים, רמה מסוים, איזשהו מסיק קריטריון, ציון מסוים. פעם שנייה, לזכות בתואר שעוד אין לו. יש לו אלוף אירופה, יש לו סגן אלוף עולם, יש לו עוד אלוף אירופה, יש לו סגן אלוף אירופה, יש לו אלוף אולימפי, שזה לכאורה התואר היוקרתי ביותר, אבל אלוף עולם עוד אין. וכל זה התכתב לזה שהוא צריך להיות לגמר, וברוך השם הוא עלה לגמר, והגמר הוא בשבת בצהריים, 7 באוקטובר. אני מתנייד ברגל מעצם היותי שומר שבת, אז הייתה איזושהי התנהלות שהייתי צריך, גם בשישי בערב חזרתי מבית חב"ד, היה הקפות, שמחת תורה, והבוקר היה לי תוכנית לנסוע, שההבטחה תאיר אותי, אני אספיק להתפלל, ואז אני הולך ברגל, הייתי הולך ברגל לעולם התחרות, זה בערך 1.5 שעות הליכה, כי לא יכלתי לנסוע עם החבר'ה, והם היו מגיעים, ומאיר אותי בבוקר, אני אעשה את זה קצר כזה, מאיר אותי בבוקר בדפיקות מאוד חזקות על הדלת המאבטח. עכשיו אני מתעורר בבעלה, כי הייתי בטוח שלפי עוצמת הדפיקות, פשוט איחרתי. בגלל שאתמול בערב, לילה קודם, הקפות ושתיתי, וזה אמרתי, וואי, בטח נרדמתי, וזהו, ואיחרתי את התחרות, וזה מה שעבר לי בראש. ואז אני פותח את הדלת, ואני אומר לו, איחרתי? הוא אומר לו, לא, יש זמן. הוא אומר, לא שמעת מה קרה, אמרתי, איך אני אשמע מה קרה, אני בלי טלפון, מה קרה? מה קרה משהו לארטיום? הוא אומר לי, לא, אל תשאל מלחמה בישראל. טילים, חטופים, הרוגים, נפל עליי כמו מסך, אני חושב אשתי בארץ, הילדה שלי בארץ, הבנים שלי אנשי צבא, כאילו הראש שלי, שכחתי איפה אני, שכחתי, כלומר, קיבלתי בלאקאוט, וזה קורה, אבל לשמחתי, אני גם יודע לתפעל את האירועים האלה, אני מאומן בהם בלהיות איזה, ומהר מאוד הסחתי את דעתי מהמקום הזה, כי לא באמת יש לי מה לעשות, עם הארץ, ואמרתי, אוקיי, בוא נראה מה קורה עם ארטיום. וגם פה ירדתי למטה, ירדתי ללובי, ואתה פוגש גם את הארטיום, גם שאר הספורטאים, ותחשוב, עכשיו יש התקהלות שהיא כבר לא קשורה לתחרות, היא קשורה לכל אחד מקבל בטלפון עוד הודעות, ועוד פושים, ועוד זה, וזה אומר לזה, וזה אומר לזה, כאוס טוטלי, כשארטיום בדילמה, אם נעים לו להתחרות, אם נעים לו, במצב הזה, ללכת ולשים מוזיקה ו... ופה הייתה דילמה, וחזרנו לאיזה משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי בעבודה המנטלית. והבסיסי בעבודה המנטלית זה להתחבר לשליחות שלך. למה אתה פה? בשביל מה באת? אתה יכול במרכאות לעזור, אתה יכול לטוס עכשיו לישראל, לשנות משהו? למה באת? והחיבור הזה שהוא ידע לקחת, וזה יאמר לזכותו, הוא פנומן ברמות שאני עבדתי עם הרבה מאוד ספורטאים מקצוענים, עם הרבה מאוד אנשי עסקים בטופ, רמת מקצוענות כמו שלו, גם חוסן מנטלי, לא נתקלתי בהרבה, אני עובד אותו כבר שנתיים, אבל הוא בא כחזק מנטלי, זה לא שאני עכשיו שם לעצמי שהם כתרים, הוא ידע לבוא ולשים את הדגל מול העיניים, את המשימה מול העיניים, לעשות את הטוויסט בראש, ועם כל הקושי, בקושי, קושי אדיר, הוא זכה במדליה, הוא נהיה אלוף עולם. וזה היה אירוע שבאמת, אתה יודע, זה רק אחר כך, לא, עכשיו גם זה לא קבל אחר כך תעודה, אתה חושב, אם אין מלחמה בארץ, זה מקבל תעודה, ראש הממשלה מתקשר אליו, נשיא מתקשר, כלום, אין כלום, ואחר כך, אתה יודע, אחר כך רוצים לחזור, כולם מחכים בארץ, ולא יכולנו לטוס לארץ, אז בכלל היה איזה סגה מתמשכת, אבל הוא באמת הפגין פה, משהו שהוא, לא בטוח שמישהו אחר היה מסוגל להביא את עצמו בראש, להיות ברגע הזה, וזה... זה כאילו האנקדוטה של השביעי באוקטובר עם השביעי באוקטובר שלי.
אז בהחלט מדהים, ואני בטוח שעוד ניגע במלחמה, אבל עכשיו אנחנו נחזור אחורה לתחילת הדרך שלך בעולם הכדורסל, ואשמח שתספר איך התחלת לשחק כדורסל, כי אתה גם שחקן עבר.
אז אני בגיל 12 הבנתי שאני קצת יותר גבוה מהחברים שלי, וקצת יותר גבוה מהסובבים אותי, הייתי ילד גבוה. היום אני קצת פחות, אבל הייתי ילד גבוה. אמרתי, רוצה לשחקן כדורסל. הרגשתי, זה מה שאמרתי. ואמרתי לאמא שלי, ואמא שלי אמרה לי, עזוב, יש לך עסק של אבא, ויש לך קריירה מובטחת בעסק המשפחתי, וזה מסוכן, ואתה תיפצע, ולמה. דרך אגב, עד היום, היה לפני שבוע, הייתי אצל אמא שלי, ביקרתי אותה, אישה בת 90, ויד היום אומרת לי, אתה לא היית צריך לשחק כדורסל. אתה המון פעמים נפצעת. אני כל פעם הייתי הולכת איתך לבית חולים, כל פעם למשהו אחר, אבא אף פעם לא בא, אבא שלי נפטר כבר, אז עכשיו היא חכמה עליו שהוא איננו. אז היא אומרת, אף פעם, אתה תמיד אני בא, הלכת איתך לבתי חולים. בלי יום שישי האחרון דיברתי על זה. ואז אמרתי, אני רוצה ללכת. שאלתי את אבא שלי, ואבא שלי גם לא ספורט, לא מבין בזה. הוא אמר לי, מכבי תל אביב, לך למכבי תל אביב, זה מה שהוא ידע. ואז זוכר העיתון, חיפשתי בעיתון איזו תקופה, עד שראיתי מבחנים, בוחנים ילדים למכבי תל אביב, בואו למבחנים. ונסעתי עם חבר לתל אביב, זה היה בית מכבי אז, אני מדבר רק בשביל לסבר את האוזן בשנת 78, בסדר? זה התקופה שמכבי הייתה, מכבי ושאר הליגה, לא היו, זה היה כאילו, מכבי תל אביב היה כאילו הקבוצה של המדינה, לא הייתה אופציה אחרת, זה היה באמת, אירוע, זה בתקופות שהתחיל לקחת את גביעי אירופה, 78, 84, 80, זה מכבי שהיא לא חזרה על עצמה, זה כבר לא מה שקיים היום. ובאתי לשם והתגלגלו העניינים ומצאתי את עצמי שם. והצלחתי איכשהו להשתחל פנימה ולעבור את המבחנים. והייתי שם מגיל 12 עד גיל 20. כלומר, 8-9 שנים הראשונות של הכדורסל שלי, ילדים, נערים, נוער, והצלחתי להשתחל לקטע זמן קצר, נוער ובוגרים. וזה לגעת בתהילה הזאת של מכבי תל אביב בוגרים, של מיקי ברקוביץ', של השמות, שגם היום מי שבכלל לא יודע ולא היה חי, מיקי ברקוביץ' זה כזה מייקל ג'ורדן הישראלי של אז. אבל אחרי תקופה מאוד קצרה הבנתי שנגמר לי גיל נוער, שאני לא מצליח להתאים לקבוצה הבוגרת. לא הצלחתי, אבל כן, ברוך השם, היה לי ביקוש בקבוצות אחרות בליגה. אז עברתי להפועל רמת גן, שעוד הייתה קבוצה צמרת בליגת אז היה ליגה לאומית, אבל זה ליגת העל. אחר כך גבעת שמואל, ועשיתי קריירה ככדורסלן עד גיל 30. בגיל 30, אחרי שעברתי איזה 7-8 ניתוחי ברכיים, לא יכלתי יותר להחזיק על הרגליים, ותוך כדי זה גם התחלתי ללמוד את הנושא של פסיכולוגיה של הספורט, שנורא עניינה אותי. ואז לאט לאט התחלתי לפעפע החוצה, כי כדורסל כבר לא היה לי מה למכור, אבל היה לי הרבה ניסיון והרבה ידע והרבה אנשים שמכירים אותי וברוך השם אוהבים אותי, ועברתי לצד השני, לצד של לא של המאמני כדורסל, זה אף פעם לא עניין אותי, אבל של העולם המנטלי.
וואו, אז מי היה עבורך מודל לחיקוי כשחקן?
קשה לי להגיד, אני אגיד לך את האמת, אני יכול להגיד לך מייקל ג'ורדן, שהוא היה סוג של, הוא מבוגר ממני, כלומר, אבל עדיין ראיתי אותו משחק, הייתי קם בלילות לראות את השיקגו בולס משחקים, זהו שחקנים שהם עשור מעליי, לא עשור, אני בן 58, מייקל בן 63, אז זה טווחים שאני הייתי בנוער, הוא היה שיחק כשחקן, אז מייקל היה שחקן שמאוד מאוד מאוד אהבתי, מג'יק ג'ונסון היה שחקן שמאוד מאוד מאוד אהבתי, ואני אומר, לא יודע אפילו איך להסביר את זה, פחות הכישרון שלהם, יותר הג'נטלמניות שלהם. נורא אהבתי את הפיין הזה, שאתה בא והוא לא רע, ואתה לא רואה אותו מקלל, ואתה לא רואה אותו, משהו נורא הזדהיתי איתו גם כשחקן, לא, אני לא זוכר בקריירה שלי, באמת, 18 שנה, שפעם אחת קיבלתי פאול טכני. עכשיו, אני אומר את זה לזכות או לחובה. לא הייתי, שיחקתי גם בפורל המתגן, וגם תקופה מסוימת מכבי תל אביב, נדב אינפלד. שהוא גם, מקווה שאנשים או אתה זוכר את השם, אבל הוא באמת גדול, אחד מגדולי השחקנים מכבי תל אביב, שהוא באמת דמות שגם מזכיר לי את אותה דמות, מאוד ג'נטלמן, מאוד אייסמן כזה, לימים אחרי זה דורון שפר שהוא יותר צעיר, ואחר כך זה כבר דור צעיר שפחות חוויתי אותם, אבל אני חושב שאלה השחקנים, אם זה מייקל ג'ורדן, אם זה לארי ברד, אם זה אז בתקופה שלי, אבל לא באמת היו לי, לא הייתי מאלה שיש להם פוסטרים בחדר של כדורסלנים. אף פעם לא החזקתי, אף פעם לא היה לי איזה דמות שאמרתי, זה, לא יודע.
אז התחלת לספר מקודם גם על המעבר לעולם האימון המנטלי. האם היה לך מודל חיקוי שם?
מודל חיקוי בעולם האימון המנטלי כמאמן מנטלי?
כן, באופן כללי.
אני אגיד לך, כי זה לא היה קיים. לא היה קיים התחום הזה. לא דובו, תקשיב, אני ב-2012, שזה כבר לא לפני 300 שנה, 2012, 2011, 2008, כן? אני פשוט זוכר כי עוד לא הייתי דתי. ב-2008, מוניתי להיות מאמן מנטלי של נבחרת ישראל בכדורסל. זה היה פעם ראשונה שהייתה פונקציה כזאת. לא ידעו איך לאכול את זה. זה היה סוג של פיילוט, בוא ננסה. בא פה איזה מישהו, לשמחתי צבי קשר, שהיה אז מאמן הנבחרת, הכיר אותי כי הוא היה מאמן שלי בנוער במכבי, אז הוא הכיר אותי, ויורם חרוש, שהיה עוזר המאמן של הנבחרת, הכיר אותי דרך פעילות שעשיתי במועדון ברעננה, שהוא היה אחראי מקצועי על המועדון, אז איכשהו אמרתי, חבר'ה בואו נביא, כלומר, לא הייתי יכול להגיד לך שיש לי מודל לחיקוי, לא הייתה דמות כזאת בתקופתי, המאמן בתקופה שלנו, הוא היה הכל, הוא היה מאמן כושר, הוא היה מאמן גבוהים, מאמן קלעים. היום לכל פוזשן יש לך מאמן. יש לך מאמן כושר, יש לך מאמן כוח, יש לך פילאטיס, יש המון דברים. כשאני שחקתי כדורסל, היה מאמן, מאמן. זהו, הד קואוץ'. לפעמים, אם פינקו אותו, אם עוזר מאמן, איזה מישהו מהנוער שבא איתו. אבל זהו, מאמן. הוא היה הכל. אז לא היה לי כל כך דמות, זה משהו שהיה לי ברור שחייבים אותו. היה לי ברור שהוא לא קיים, לא היה לי ברור למה הוא לא קיים. למה לא קיימת פונקציה שמתייחסת לשחקן הנוסף שמפריע לנו, עוזר לנו להביא את עצמנו לביטוי. משהו, יש בתוכי עוד שחקן שאו עוצר אותי מלהיות אני, או דוחף אותי להיות אני. ונורא עניין, סקרן אותי, למה השחקן הזה, התודעה הזאת, לא במגרש. שמה לא היה לי מודל חיקוי, ממש לא.
איך אתה רואה את האומץ של לא מעט ספורטאים בכירים בשנים האחרונות, וספורטאיות כמובן, ובראשן סימון ביילס?
מה זה אומץ?
עצם זה שהיא חשפה שלא קל לה להופיע בפני כולם ולספק את התוצאות שכולם מצפים.
תראה, אני אגיד לך, אני בתפיסת עולמי, בן אדם שבא ואומר קשה לי, הוא בן אדם מאוד חזק. בן אדם שלא מוכן או קשה לו להגיד קשה לי, הוא בן אדם חלש. אז כמובן אלה שיוצאים החוצה. מדבר על ספורטאי על, זה יכול להיות קווין לאב ב-NBA, שיצא החוצה וסיפר על הבעיות הנפשיות שלו ועל ההפרעות נפשיות מאוד קשות שהוא התמודד איתם. והוא יצר בז מאוד גדול ב-NBA שבעקבות זה, ב-NBA, שבעקבות זה הכניסו כחוק ב-NBA לפני כמה שנים רק, מאמן מנטלי חובה. לא היה. קבוצה שרצתה רצה, קבוצה שלא רצתה לא רצתה, יש לספורטאי שרצה היה לו, ספורטאי שלא רצה לא היה לו, אבל לא היה כאילו חוק של מנהלת ה-NBA שחייב להיות. מאז שקווין לאב, אני חושב שהשחקנים האלה, הספורטאים האלה, כן, סיימון ביילס, שיצא באמצע האולימפיאדה ואמרה, אני לא יכולה. אחד, אני מוריד את הכובע בפניהם, זה לא פשוט. זאת עוצמה נורא גדולה. שתיים, אני חושב שהם עושים פה שליחות אדירה, אדירה. כי כאשר דמות כזאת, אנחנו יודעים שאנחנו מאוד מאוד מסתכלים, שאלת אותי, אפילו אותי, על מודל לחיקוי, מודל לחיקוי, מודל לחיקוי. אנחנו מסתכלים כל עולם הפרסום, כל עולם השיווק, מראה לך מודלים. אז פעם זה היה דוגמנים ודוגמניות, היום זה ספורטאים, היום זה שחקנים, היום זה זמרים. כלומר, רוצים שאתה תתחבר לאיזה מודל שאתה מתחבר אליו, ואחר כך הוא יניע אותך לפעולה השיווקית. אני חושב שהרבה מאוד ספורטאים, ואני רואה את זה בפועל, אני עם המקצוענים פחות רואה את זה, כי הם במילא באים, אבל אני רואה שהצוות שלי, המאמנים שעובדים איתי, עם חבר'ה צעירים, הורים, שבאים והיום מוכנים לבוא ולהגיד, יש פה עוד פקטור חייבים להתייחס אליו. אני חושב שהם עשו, ועדיף שימשיכו לעשות, דווקא המפורסמים, דווקא הכי טובים, שהם ישקפו את זה. אני מוריד את הכובע לאנשים האלה. יש איזה משמעות הרבה מעבר לעצמם. הם עושים שליחות פה לדור שלם של אנשים, של ילדים, של בני נוער, שיכולים לגמור עם הפרעות נפשיות, אם הם לא יצאו מזה.
יש לך סיפור ייחודי של חזרה בתשובה, אני מניח שלכל חוזר בתשובה יש סיפור ייחודי משל עצמו, אז אשמח שתספר את הסיפור שלך.
מעניין, אני לא גדלתי בשום צורה בבית שיש בו איזושהי תרבות יהודית, נקרא לזה דתית, גם לא מסורתית. בסדר, יש ליל סדר, ליל סדר יש, אבל מעולם לא התעסקתי עם יום כיפור, בטח לא שבת וקידוש ודברים שהם ממש לא. בסביבות שנת 2012-11 הייתי ראש בית ספר לקואוצ'ינג בבר אילן. גם אז התחלנו את המהלך הזה של עולם הקואוצ'ינג בכלל, ונפתח איזשהו אחד המחזורים, ואני יושב ואני בא כראש המסלול לפתוח, לברך את הסטודנטים, יושב מולי בחור חרדי. שלא, לא, לא בא לי טוב בעין, אומר את האמת. איך אני, מה, כאילו, איך עושים, איך מתנהגים, כולם חילונים, איך מתנהגים, חרדי, איך אני צריך לדבר. לא יודע, לא ידעתי איך לאכול את זה. אבל, ולא היה לי שום דעה קדומה, טובה או לא טובה. לא היה לי נגד או בעד, אבל לא ידעתי איך אני מתנהל, כאילו, האם מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, לא ידעתי. ממש. ועברה השנה, שנת לימודים מדהימה, ובסוף השנה כל אחד צריך להגיש פרויקט גמר. והפרויקט גמר שנתתי להם, זה שכל אחד ייקח את תוכן הלימודים לאורך השנה, ויחבר אותו לעולם התוכן שלו. אז אם אתה מורה, תחבר קואוצ'ינג להוראה. אם אתה ספורטאי, תחבר את קואוצ'ינג לספורטאי. אם אתה זמרת, לא משנה, כל אחד, אם אתה איש עסקים, תחבר את מה שלמדת לעולם העסקים, ותציג את זה לכיתה כעבודת גמר. ונורא סקרן אותי מה הדוס הזה יעשה. איך הוא מחבר את הקורצ'ינג לעולם התוכן שלו. וכל אחד מציג לי לפני שהוא מציג לכיתה, לקבל אישור שאפשר להציג לכיתה, והוא ניגש אליי למשרד ופותח את המחשב, ואומר לי, זאת עבודת הגמר שלי. זה נורא סקרן אותי. והוא פותח, ואני לא אשכח, זה מול העיניים שלי ככה עד היום, אני רואה את זה גם לימים, שמרתי את זה אצלי, כתוב, כזה גדול, עולם הקורצ'ינג, עולם משהו כזה, על פי סיפור יציאת מצרים. אמרתי, טוב, מה הקשר? יציאת מצרים? עכשיו, לא הכרתי גם את סיפור יציאת מצרים לעומק, אבל ישבתי 10 דקות, רבע שעה, שהוא מציג לי את זה אחד על אחד, ומעולם, מעולם, 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 לא הייתי כל כך נפעם, מאיך כל מה שלמדנו, כתוב בתורה. אז זה יכול להיות בטרמינולוגיה שונה, ואני אומר לעצמי כאילו, לא הגיוני, לא הגיוני, לא הגיוני, או שיש פה או שהוא עובד עליי, לא הגיוני. זה ריתק אותי. ריתק אותי איך הוא לקח וראה את האנלוגיה בין יציאת מצרים, בין המסעות במדבר, לבין כל שלב ושלב בקורס. ואז במסיבת סיום, גם הוא ריתק את הכיתה, במסיבת סיום, הוא ניגש אליי ואומר לי, תקשיב, אתה חקרת, אתה חקרת פסיכולוגיה, אתה חקרת את זה, אתה חוקר הצלחה, אתה חוקר, האם חקרת פעמה של היהדות להגיד על הצלחה? אמרתי לו את האמת, מעולם לא חקרתי את היהדות, כי לא ידעתי של היהדות יש להגיד משהו בכלל חוץ ממה שאסור. יהדות בטוח יש להם להגיד מה אסור, אסור את זה ואסור על הצלחה? אז הוא אומר לי כן, והביא לי ספר מתנה, ספר התניה, ספר היסוד של חסידות חב"ד, שיש בו חלק שלם, שהחלק הזה הוא חלק שמדבר על תורת הנפש, פסיכולוגיה יהודית. הוא אומר לי, קח את הספר, תקרא אותו. אני מאמין שבהתחלה אתה תבין אולי 10%, אבל מעבר לזה, זה שלך. אותי הוא נורא עצבן. איזה חוצפן, כאילו משתחצן עליי שאני אבין 10%, רק עכשיו גמרת ללמוד אצלי שנה קורס, ואתה חושב שאני לא אבין 90%. ואני זוכר שבאתי הביתה, ישבתי באותו לילה, ואמרתי, אני גומר לקרוא את כל הספר הזה, מראה לו שהבנתי יותר. וקמתי בבוקר מהלימוד, והתקשרתי אליו. ואמרתי לו, מנחם, אני רוצה להתנצל. הוא אומר לי, על מה? אני אומר לו, על מה שחשבתי עליך אתמול. אני חשבתי עליך את כל הדברים הכי רעים בעולם, שאתה מתנשא, ואתה זה, ואתה פה, ואתה רוצה להקטין אותי. כי אמרת שאני אבין רק 10%. אז אני עכשיו רוצה להגיד לך שהבנתי, שכשאתה אמרת לי שאני אבין 10%, אתה באת להרים לי, כן, אם אולי הבנתי 2%. אז אתה עברת 10%, זה מה שאתה מחזיק ממני. אבל אמרתי לו דבר אחד, ה2% או אחוז שאני הבנתי, נתנו לי להבין ותשוקה ללמוד ולהיות ספץ ב99% האחרים. ואני חושב שמאז ועד היום, זה לא נגמר, אני חוקר את הספר הזה לעומקו ולרוחבו, ואתה תראה את הספרייה שלי פה והספרייה שלי פה, עשרות אם לא מאות ספרים סביב העניין הזה, וזה הפך להיות לימים, כמה שנים אחרי, החלטתי שאני רוצה גם לחיות ככה את החיים שלי. כי אמרתי, אם זה כל כך מדויק, וזה נותן לנו מפה של נפש האדם, ונותן לנו כלים איך לחיות נכון, גם בזוגיות, וגם בהורות, וגם בספורט, אני רוצה את החיים שלי ככה, ומפה הדרך לחזרה בתשובה, הייתה, זה כבר היה, לא היה צריך לעשות פה כלום, זה קרה.
וואו, זה בהחלט מרתק, ואשמח שתכניס פנימה, כמובן עד כמה שאפשר, איך נראית פגישה עם אדם באופן כללי, או בדגש על ספורטאי?
יש פה שני ערוצים. יש את הערוץ שמישהו בא אליך עם בעיה ואומר, קשה לי ולא הולך לי, שזה בדרך כלל המפגשים הראשונים. המפגשים הראשונים זה בן אדם שהסיטואציה זרקה אותו למאמן מנטלי או לפסיכולוג. בסדר, זה שני מקצועות שונים, אבל זרקה אותו לשם, כי כל עוד שהכל בסדר והכל זורם ולא פה, אז למה ללכת? אחד הדברים, ויש את האלה שבאים ואומרים, אני מבין שזה חלק מהעולם המקצועי שלי, כמו שיש לי מאמן כושר, וכמו שיש לי מאמן קליות, וכמו שיש לי פיזיותרפיסט, אז יש לי גם מאמן מנטלי. זה חלק מהמעטפת המקצועית שאני צריך כדי להיות מקצוען. זה המקום של הספורטאי המקצוענים. בעיקרון, אחד הדברים שאנחנו מתעסקים בהם, או המרכזי, זה הפער בין היכולת המוכחת, לבין המימוש שלה בפועל, בכל רגע ורגע על המגרש, או באולם ספורט. כלומר, איך אני מביא את היכולת שלי לידי ביטוי, כשצריך להביא אותה, במקסימום אפקטיביות. Okay? שזה הקושי הכי גדול. אם אני באימון קולע מקו העונשין, 20 מתוך 20, למה משחק? אני קולע 7 מתוך 20. למה? זה אותו סל, זה אותו כדור, זה אותו שחקן, זה אותו מגרש. למה? יש איזשהו פקטור שיוצר פער בין מי אני בפועל, מה אני יכול, למה אני מביא. אוקיי? אני לא מכיר אף שחקן שמאוכזב בסוף משחק, שהוא לא הביא את מה שהוא לא יודע. רוב השחקנים מאוכזבים, שלא הצלחתי להביא את היכולת שלי. וואלה, לא הייתי היום אני. לא הצלחתי להביא את עצמי. הדבר שמפריד בין הדבר הזה, שנקרא היכולת שלי, לבין המימוש שלה, זה חסמים רגשיים. שמתעוררים פחד, לחץ, דאגות, מחשבות שרצות לי בראש. זה יוצר קיר עבה או דק, שמפריד ביני לבין המימוש. החסמים הרגשיים האלה מתעוררים ברוב המקרים מגירויים חיצוניים, קהל, מאמן שצועק, פעולה קודמת שלא הצלחתי לעשות אותה, ניסיתי לעשות פעולה ולא הצלחתי, עשיתי שתי פעולות, שלוש פעולות רצופות ולא הצלחתי, וזה ברגע שיש גורמים חיצוניים שמפגישים אותי עם משהו שמסית אותי מתוכנית העבודה שלי ומהרצון שלי, מתעוררים מתעוררות הרגשות שהופכות להיות החסם שמפריד ביני לבין מימוש הפוטנציאל. מה שאנחנו עושים באימון המנטלי, זה קודם כל מכירים לספורטאי את המנגנון, מערכת ההפעלה שלו. תבין מה מפריע לך, תבין מה חוסם אותך, תבין מה זה הדבר הזה, מה זה אותה נורה שנדלקת, שנותנת לך ברקס ליכולת, שגורמת לך לזה שעכשיו אתה רוצה לזרוק ואתה מהסס. למה? כי שלוש פעמים קודמות החטאת, ופתאום אתה מקבל כדור ואתה אמור לזרוק. זרוק? למה זה נעצר? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אחרי שהספורטאי לומד שפה, אנחנו ממש לומדים שפה, כמו ללמוד אנגלית, עברית, רוסית, אנחנו לומדים שפה, אני קורא לה שפת FTC, Freedom to Choose, החופש לבחור, אבל זה שפה עם טכניקת דיבור מאוד ברורה, שאם אחר כך אני אגיד לשחקן מילה, לספורטאי מילה מתוך השפה, הוא כבר יבין מה אני מתכוון, ממש קידוד. ואז אנחנו צריכים לבנות לו תודעה חדשה, צורת חשיבה חדשה, שתצמצם כמה שיותר את העוררות של החסמים האלה, וכשהחסמים האלה עולים, הוא יזהה אותם בזמן, וידע לחבות אותם, בדיוק כמו שיש לי לוח חשמל בבית, שכשקופץ לי פקק, אני יודע לאן, כשקופץ לי חשמל עכשיו בחדר, אני יודע ללכת ללוח ולהרים את הפקק, ואני גם יודע שהפקק הזה קשור למכשיר חשמלי הזה, ואם כנראה יש בעיה במכשיר חשמלי, צדר אותו. אם אני יודע מה המנגנון פה, זה מחשב על שיש בו כמו לוח חשמל עם פקקים. לחץ, פחד, דאגה, זה כאילו קפץ לי פקק. אם אני יודע איזה פקק קפץ, ואם אני יודע להרים את הפקק, ולדעת למה, מה מקפיץ אותו, אני מתחיל לשלוט על מנגנון הרגשות שלי. שלטתי על מנגנון הרגשות שלי, אני נהיה חזק יותר מנטלית. חזק יותר מנטלית, מה זה אומר? שהתזוזה הרגשית שלי תהיה מינורית יותר, וכשזזתי רגשית, ההתאוששות שלי, ואני אחזור לזון שלי, יהיה הרבה יותר מהיר, וככה אני אצמצם את הפעמים שאני לא מביא את עצמי, ואני אביא את עצמי יותר, וזה קורה בתהליך עבודה. לומדים שפה, לומדים שיטה, לומדים את החסמים, לומדים את השפה החדשה, שאיתה אני רוצה להתחיל לחשוב, ומתחילים להתאמן עליה עוד פעם ועוד פעם. שואלים אותי כמה, אני אגיד, כמה שאתה חושב שאתה צריך להתאמן? אתה בא יום-יום לאימון כדורסל? אתה בא יום-יום לאימון התעמלות? אתה עושה אותם דברים יום אחרי יום אחרי יום, אם תפסיד אתה תלך אחורה, גם פה, תתאמן יום יום באימון מנטלי. אם תפסיד אתה תלך אחורה, זה שריר כמו כל השרירים של הגוף.
אז עכשיו אנחנו נגיע למי שעשה את זה, וזה עומרי כספי, הישראלי הראשון ב-NBA, וההיכרות הראשונה שלכם הייתה בנבחרת ישראל, הקשר חודש במהלך קריירת ה-NBA, תביא קצת את הסיפור מאחורי הקלעים על ההיכרות הראשונה עם עומרי, חידוש הקשר.
אז הסיפור, כמובן אני מביא את הסיפור רק מה שפורסם על ידי עומרי, עדיין יש חיסיון בעבודה בין מאמן למתאמן, אבל ולכן יש נגיד ספורטאים שהם ספורטאי צמרת היום שאני עובד איתם, אבל הם לא יצאו עם זה החוצה, והחומר הזה הוא שלהם, אבל עומרי פרסם, דיבר על זה הרבה בעיתונות, ו... את עומרי הכרתי אישית, כלומר, ידעתי קודם, ב-2008, שבאתי להיות מאמן מטאי של אורחת ישראל, הוא היה בחור צעיר, הוא היה עוד לפני הדראפט הראשון, לפני הדראפט, והוא הכרתי אותו שם, והתיידדנו, מעבר לזה שהייתי חלק מהעשייה בנבחרת, אז עבדתי איתו, ואז הוא זכה בדראפט, הוא היה אמור לעבור ל-NBA, ואמרתי אותו איזו תקופה קצרה של קצת את החשיבה איך יראה המעבר ודברים מנטליים שקשורים למעבר שהוא לא פשוט, קצת בהתחלה הייתי איתו בקשר שהוא היה בתחילת דרכו ב-NBA, אבל הוא היה עטוף במשפחה והיה עטוף ב... והתנתקו דרכנו, המשכתי לעקוב אחריו מרחוק, ובאיזשהו שלב גם זה הפסקתי. לא, אני פחות, זה פחות עסוק בזה, לא מעניין אותי, לא עומרי, לשבת כדורסל. ואחרי כמה שנים, יום אחד אני מקבל הודעה בפייסבוק, אלן קרבצ'יק, מה העניינים? הודעה כזאת היא חייכנית, זוכר אותי? אז אני אומר לו, אלן קספי, בטח זה, לא זוכר אותך. לא מפסיקים לדבר, אני גם רוצה לשכוח אותך פה חופרים כל הזמן, קספי, קספי, בטח זוכר. הוא אומר, תקשיב, אני מגיע עכשיו, יש פגרה בקיץ, אני מגיע לארץ, בוא ניפגש. מצוין, נפגשנו. הוא אומר לי, תקשיב, שהכרנו, הייתי ילד, ואהבתי על עצמי, ואני ואני ואני, כמו כל ילד. קצת נהייתי מיושב, קצת התחתנתי, קצת החיים, עברתי פה קצת... טירונות ב-NBA. אני משוכנע שעכשיו אני צריך אותך איתי בדרך, במסע. נשארו לי עוד כמה שנים פה ב-NBA, לא יודע כמה, אני צריך אותך איתי במסע. וזהו, וזה הפך להיות מסע, סוג של love story כזה, באמת, אדם, אדם מדהים, קודם כל אדם, מנש, אדם, 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 אדם לפני הכל, אישיות מדהימה, איש מקצוע, אתה יודע, שכמו ומעלה, הוא באמת, עכשיו, הוא באמת פנומן. ולא רק, הוא לא פנומן כי הוא סופר טלנט בכדורסל, הוא איזה all around skills כזה, הוא ידע בזכות שכל, הרבה שכל, וחוסן מנטלי, שהלך ונבנה אצלו כל הזמן, להוציא מעצמו את המיטב בצורה הטובה ביותר. זה לא שאתה מדבר פה על מישהו, שהוא הביא פה איזה כישרון שלא נראה מעולם. הוא מוכשר אין ספק, אי אפשר להגיע לשם אם לא. הוא עשה משחקים מדהימים, אין מה לעשות, זאת עובדה. אבל אני חושב שהראש שלו, השכל שלו, החשיבה שלו, והחוסן המנטלי שלו, שהלך ונבנה, הוציאו מעומרי כספי את ה-the best. ובאמת, לימים, עוד פעם, אני מדבר על בן אדם שהיינו כמו משפחה, הייתי ביחד, היינו מדברים בלילות, בדרך כלל אצלי זה בלילות, אצלו זה היה בימים, כי הייתי פה בארץ, חברות אמיתית, אבל קודם כל ולפני הכל, באמת דמות, שהוא ראוי לכל שנייה שידברו עליו, לדעתי. לימים גם חזר למכבי, וליוויתי אותה גם בחזרה למכבי, אז זה היה, וגם בפרישה, הייתה תאריך של פרישה, שהוא גם תהליך שליוויתי אותו שם בחוצה, והוא התחיל עם הפודקאסט שלו, כלומר, זה נחמד.
אז אני אביא כאן ציטוט קטן שלו, ברעיון שהעניק למוסף 7 ימים של ידיעות אחרונות, לפני כמה שנים, עודד הוא מהטובים בתחומו, הוא לימד אותי להתמודד עם העולם פנימה והחוצה, במקום החוצה ופנימה, למשל, עד שהתחלנו לעבוד ביחד, נתתי משקל למה שאומרים עליי, הוא עזר לי להבין שזה שולי, יותר חשוב מה אני אומר על עצמי, וההגדרה העצמית שלי היא זו שתגדיר אותי לסביבה. התהליך הזה גם עזר לי לשנות את הפרופורציות. פעם חשבתי שכדורסל זה כל החיים, עד שהבנתי שזה לא נכון. יש בחיים הרבה דברים טובים ויפים שקורים מחוץ לכדורסל. אז זה מה שעומרי כספי אמר. ואחד הסיפורים המיוחדים ששמעתי שהבאת בעבר, זה על קווין דורנט, שקספי שיחק איתו בווריורס, ותחושה של קספי אומנם שחקן טוב, אבל שהוא לעולם לא יהיה קווין דורנט, משהו שהוא חש. ספר קצת על זה, כי זה באמת מרתק.
היו לנו הרבה מאוד שיחות, כאילו באמת הרבה שיחות, וחלק מהשיחות היו בטיסות, שהוא היה טס. הם היו המון טסים, קבוצה ב-NBA טסה, יש להם את המטוס של הקבוצה, והם טסים, מקום למקום, מקום למקום. וזה גם, הוא סיפר את זה בפודקאסט, הוא דיבר על זה אחרי זה בפודקאסט שלו, שאיזה יום אחד הוא מתקשר אליי, סיכמנו ששעה בלילה שהם בטיסות ונדבר, ואני שומע אותו קצת ככה מדוכדך כזה, אני שומע בקול שלו, אתה יודע שאתה עובד עם בן אדם, אתה מכיר, אני אומר לו, מה קורה אח שלי? אז הוא אומר לי, תקשיב, היום בסוף האימון, לפני שטסנו, ישבתי, אני כבר הייתי עם קרח על הברכיים כזה, בדרך החוצה, פותח את הנעליים, קרח על הברכיים, וקווין דורנט אותה למגרש, זורק ועושה, הוא אומר, ואני מסתכל,
ונכנסתי לבאסה. אני אומר לו, למה? הוא אומר, 2.10 מטר, מוטת ידיים של הליקופטר, מכל מקום על המגרש, הוא קולע מרחוק, הוא קולע, הוא שחקן פנים, הוא שחקן, הוא אומר, תקשיב, זה סוג של סופרמן, והגעתי למסקנה, הוא אומר לי, שאני לעולם לא יהיה קווין דורנט. לא יודע, האינסטינקט שלי ענה לו באותו רגע. אמרתי, גם קווין דורנט לעולם לא יהיה עומרי כספי. אבל התפקיד המרכזי שלך הוא לא להיות קווין דורנט, התפקיד המרכזי שלך להיות עומרי כספי. ואם אתה תרצה להיות קווין דורנט, אתה מפסיד פעמיים. כי אתה דורנט לא תהיה, אבל גם לא תהיה כספי. ואני חושב שזה מסר לכל אדם באשר הוא ברצונו להיות מי שהוא לא. אתה יודע, אני אומר את זה לילדים שלי, היום כבר גדולים, אבל כשאתה רוצה להיות מישהו אחר, אתה רוצה לא להיות. וזה עשה לו איזה טוויסט, אני לא יודע למה דווקא זה עשה לו טוויסט, אבל הוא המשיך לדבר על זה, הוא דיבר על זה אחרי זה, המקום הזה של מאותו רגע, זה לקום ולהגיד, אני הולך להיות עומרי כספי הכי טוב שיכול להיות, אני גמרתי להיות קווין דורנט, כוונתי להיות, גמרתי לרצות להיות סטף קרי, גמרתי לרצות, אני לא, אני רוצה להיות the best version of עומרי כספי, זהו, אני יכול ללמוד דפוסי התנהלות של קווין דורנט, אני יכול ללמוד דפוסי אימון של סטף קרי, או של קליי תומפסון, או כל אחד מה... אני יכול ללמוד, אבל אני לא רוצה יותר לחשוב אפילו במקום הזה, ועוד פעם, הוא עלה פה עוד מדרגה מאוד גבוהה למעלה. לפעמים משפט אחד, עושה לך טוויסט, ופותח כאילו, פותח סוג סוג של צ'קות, שהוא משפט שדע, הוא היה מאוד אקראי, הוא אינסטינקטיבי שיצא לי, לא עכשיו שישבתי וחשבתי עליו 3 ימים, אמרתי, אני אחזור אליך עם תשובה.
אז אחד הדברים הקשים שקספי עבר בקריירת ה-NBA זה השחרור מה-Warriors, אז ספר קצת על זה שזה כבר תקופה שעבדת איתו, איך הוא הצליח להמשיך הלאה?
אחד הדברים, נכון, זה היה שהוא בא ל-Warriors, אחד השיקולים לבוא ל-Warriors זה שיקול שבא ואומר, אחד השיקולים זה ש אני בשליש האחרון של הקריירה, ואני רוצה להיות אולי במקום של לקחת אליפות, של להיות בקבוצה של לקחת אליפות, רוצה גם להיות שם, זה אחד השיקולים, והוא נחתך מהווריורס, הוא היה פצוע, והווריורס חתכו אותו מהסגל, רגע לפני, אחר כך הזמינו אותו וקיבל טבעת, של טבעת אליפות, אבל, אז אני זוכר את הדבר הראשון שהוא כאילו שלח לי תמונה של הטבעת, ככה קפצה לי מול העיניים הטבעת, הוא אומר לי זהו, השגנו את זה. אבל הנקודה היא שזה היה די מכה לא פשוטה. מכה לא פשוטה כי אני רוצה להיות שם שזה קורה. אני רוצה להיות שם שזה קורה. בשביל אחת, לא בשביל זה באתי, אבל זה אחת הסיבות המרכזיות שבגללה באתי. אז זה לא נעים, אבל זה גם קרה לו בשלב בקריירה שהוא כבר מאוד בוגר. שהוא מאוד, אם זה היה קורה לו בשלב מוקדם יותר בקריירה, יכול להיות שזה היה מפרק אותו לגמרי עם קושי להמשיך, אבל הוא בא מאוד בוגר, הוא בא כבר עם ניסיון, הוא בא כבר מבושל, הוא בא כבר אחרי שהוא עבד 2-3 שנים, והשקיע מאוד בחוסן המנטלי. ואחד הדברים המרכזיים שאנחנו מדברים בחוסן מנטלי, זה המקום הזה של תהיה כל הזמן, תשתדל להתמקד במה שבשליטתך. עזוב את מה שלא בשליטתך, עזוב. כל החיים, כל הזמן יקרו דברים שאתה לא שולט בהם. חתכו אותך. נעים? לא. מבאס? כן. אתה רוצה לשבת עכשיו בבאסה 3 ימים? שב בבאסה 3 ימים. האם השליחות שלך, האם המשימה שלך נגמרה? האם, תסתכל על כל מה שנשאר לך. לפעמים אנחנו באיזו תחושה שמשהו לקחו, נלקח מני, אז זהו, אין לי כלום יותר. הוא ידע לייצר את הפרופורציות שבא ואומר, אוקיי, נלקח. הלקיחה הזאת מזיזה אותי רגשית. אבל כל כך הרבה נשאר לי, יש לי עוד מה לתת, יש לי עוד יכולת, הכישרון שלי לא, אני עכשיו אשקיע בשיקום, יסדר את הבריאות שלי, יהיה מוכן לדבר הבא, והדבר הבא קרה, בסדר, הוא בא והמשיך, ואחר כך חזר למכבי, ושיחק, מסיים את הקריירה שלו בצורה מכובדת במכבי, כלומר, אבל כן, עוד פעם, זה חלק מההוויה של היותנו אנשים, וההוויה המקצוענית בעיקר.
אז מאז הפרישה שלו אנחנו פחות רואים אותו באור הזרקורים, חוץ מאולי לאחרונה התמונה המפורסמת עם אילון מאסק ובנימין נתניהו. איך אתה רואה את כספי של היום אחרי הפרישה?
אני חושב ש הוא במקום, קודם כל הוא במקום טוב. עוד פעם, אני לא בקשר יומי איתו היום, אבל הוא במקום טוב, אנחנו לפעמים ככה מתקשקשים, הוא במקום טוב, זה אחד. אני חושב שהוא היה מספיק באור הזרקורים, אז הוא נהנה מהשקט. הוא עשה סוויץ' בחיים שלו. הוא מתעסק בשני דברים בגדול, בנתינה ובהשפעה, שזה תמיד עניין אותו. תמיד עניין אותו להיות שם, ויזמינו אותו, והוא יבוא, והוא יהיה, הוא תמיד, אבל מצד שני, או באותו צד, הוא עבר לעולם העסקים, הוא הפך להיות איש עסקים, הוא מתעסק בהשקעות, הוא מתעסק בלהמשיך הלאה את החיים שלו, כי כל החיים עוד לפניו, במשפחה שלו, יש לו משפחה מדהימה, אישה, שלושה ילדים, אז אני חושב שהוא באמת עשה גם את המעבר, וגם את היציאה, וגם את החלק השני, זה לא החצי השני של החיים, כי זה הרבה יותר מחצי, החלק השני של החיים, הוא נכנס אליו בצורה נכונה, ממקום נכון, פיאפה החוצה, עשה את הפודקאסט, בהתחלה בפודקאסט הוא מינף את עומרי כספי, שכולם רוצים לבוא להתראיין אצל עומרי כספי, ובאיזשהו שלב גם את זה קציפה עזב, והוא עשה תהליך לדעתי מאוד מאוד אינטליגנטי של יציאה, בניית, שהוא התחיל את זה עוד קודם, בניית המקום החדש, ועוד פעם להוריד את הכובע.
איך אתה רואה את ההצלחה של הישראלי כיום ב-NBA, דני אבדיה, כצופה מהצד?
אחד, אני לא הרבה צופה, אבל אני מסתכל ככה מדי פעם על כתבות כאלה ואחרות, או על סרטונים כאלה, אני לא רואה משחקי כדורסל, פחות מעניין אותי. אני חושב שאחד, להוריד את הכובע, אתה יודע, אדם מוכשר, אין מה לעשות, באמת כישרון, כישרון על בכדורסל, ואני חושב שלקח לו איזה קצת זמן, האג'אסטמנט הזה הראשוני, למצוא את עצמו שם, אומרים שעכשיו, אתה יודע, בתוך המשחקים האחרונים, הוא נותן שואו משחק אחרי משחק אחרי משחק, רואים את זה בערכים הפיננסיים, אז אני באמת חושב שהוא שחקן טוב מאוד, מוכשר מאוד, ואני שמח לראות שהוא גם מצליח להביא את זה לידי ביטוי, אחרי ההתחלה שהייתה קצת מגומגמת. אני לא יודע אם הוא עובד עם מאמן מנטלי כן או לא, בזמנו דיברו איתי, אבל אני לא יודע אם הוא עובד עם מאמן מנטלי כן או לא, אני מאמין ומקווה בשבילו שכן, כי ככל שאתה תצליח יותר, הלחצים עליך יהיו גדולים יותר, לא יעזור כלום, אתה תהיה או באור הזרקורים, אור הזרקורים זה דבר מסנבר, מסנבר, ולכן ככל שאתה תהיה יותר מסנבר, לא משנה איזה סנבור, זה הפרעת קשב, הפרעת קשב יכולה להזיז לך את הקשב ממה שאתה עושה, ולא פעם זה יכול להיות חרב פיפיות, אז אני מאוד מאוד מקווה בשבילו שיש לו ליווי מנטלי, שיש לו מישהו, שיש לו את הסוכן שלו, אני יודע, אבל מישהו, איש מקצוע, שמלווה אותו מנטלית, שנותן לו כל הזמן את איפה להתמקד, איפה לשים את הראש, ורק מאחל לו את כל ההצלחה שבעולם.
היום כדורסלן בכיר שאתה עובד איתו, הוא יובל זוסמן, שיש לו סיפור קריירה מרתק בפני עצמו, אם זה ההצלחה במכבי תל אביב, ביורוליג, ואחרי זה הבחירה לעבור לאלבה ברלין, לשנות אווירה, עכשיו לחזור להפועל ירושלים, וכשיש גם משחקים שהוא לא בהכרח זורק הרבה בהתקפה. אז יובל זוסמן, אנחנו גם יודעים עד כמה הוא אדם ושחקן אינטליגנט, אשמח שתשתף קצת על העבודה איתו.
אני חושב שאתה אמרת הכל, אני חושב שהסוף הוא ההתחלה, הוא אדם אינטליגנט, הוא בחור מאוד אינטליגנט, אדם מאוד טוב, אני לפעמים מוכן, דתי אני חושב שהוא משלם על זה מחיר, על המגרש, כי הוא לא רע, הוא לא לוקח בכוח דברים, הוא צריך שיתנו לו דברים, הוא עדין, אבל אני חושב שהוא, היתרון של, אחד היתרונות שלו שהוא שחקן מאוד ורסטילי, הוא יכול להוביל כדור, והוא קלעי, הוא יכול לפעמים לשחק ככה מספר 3, 3.5 כזה, לפעמים 4, כלומר בסופו של יום דובר על מישהו עם המון פוטנציאל, אני חושב שיש לו עוד המון מה להראות שהוא לא הראה, אני חושב שיש לו המון מה להראות שהוא לא הראה, אני חושב שהוא התבגר בברלין, לא בגלל הכדורסל, בגלל עצם זה שאתה רחוק, ואתה בכל אופן הוא ילד של משפחה, הוא איש של בית, אתה רחוק מהבית, יש בזה, זה לא, באחד הגלגולים הקודמים, הייתה תקופה שליוויתי את ליאור אליהו, שהוא יצא לספרד, שזה סיפור די דומה, כלומר, לצאת לספרד, לא היה לו קל שם, אבל הוא התחשל שם, והוא חזר הרבה יותר חזק. אבל אני חושב שבאמת, עוד פעם, יובל הוא מוכשר, הוא אינטליגנט, הוא ורסטילי, נכון, אולי הוא פחות יציב לפעמים, אולי הוא פחות בא לידי ביטוי, כמו שהוא היה רוצה יותר לבוא לידי ביטוי, אבל בוא נזכור גם שיש לו עוד מספיק שנים שחק.
אז יש לך סגל מאמנים ב-FTC שכולל בין השאר את אלון ספיר שגם התארח פה בפודקאסט, ובכלל אנחנו רואים התפתחות של תחום האימון המנטלי בארץ, אם זה גם עם מאמן כמו ליאור ליפשיץ. ספר קצת על סגל המאמנים שלך ו-FTC ובכלל על ההתפתחות של התחום בארץ.
אז אני צריך להיות פה מהסוף, התחום מאוד מתפתח ואני מאושר שהוא מתפתח, יש מאמנים מנטליים, חבר'ה צעירים, חלק גדול מהם על הדרך עברו דרכי, חלק מהם ליוויתי ברמות כאלה ואחרות, יצא לי גם קצת ללוות נגיד את ליאור ליפשיט שהוא באמת מאמן מוכשר מאוד, בחור אינטליגנט מאוד, יודע לעשות עבודה מדהימה, אז כן, אחד אני שמח שהתחום הזה, דעתי הוא תחום מסט בחיים בכלל, לא רק בכדור בספורט, הוא תחום מסט בחיים, דעתי כל בן אדם חייב לעבור תהליך של אימון מנטלי, זה הבייסיק, זה הבייסיק, בייסיק, בייסיק של היכולת שלנו להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו בכל תחום בחיים, זה בלימודים, ואם זה בקריירה, ואם זה בעבודה, ואם זה בבית, וכמובן אם זה בספורט. הסגל שלי, הוא סגל, יש לנו 5 מאמנים, מאמנים מנטליים, לא כולם בעולמות הספורט, אנחנו לא מתעסקים רק כספורט, אנחנו מתעסקים בתחום העסקים, עובדים עם אנשי עסקים, מתעסקים בתחום המחירות, מתעסקים בתחום ההתפתחות האישית, ומתעסקים בתחום השלום בית, זוגיות, ומתעסקים בתחום העסקים. ולפי זה יש מאמנים שכל אחד מומחה בתחום, נכון, אלון, שהוא גם מתארח אצלך, והוא גם שחקן כדורסל פעיל, עכשיו הוא לקראת סוף הקריירה שלו, אבל הוא שחקן כדורסל פעיל, שחק בליגות הבחירות, עבר לימודי קורצ'ינג, משם עבר את כל מסלול ההכשרה של שיטת FTC שאני עוד רגע אדבר עליה, והוא מתעסק בכלל עם אימון, אבל הוא גם, שיש לנו ספורטאים שבאים להתאמן, אז הוא מוביל את התחום הזה אצלנו בארגון, יש לנו את יערית שהיא מאמנת מנטלית גם מדהימה, שהיא עובדת בתחומים של התפתחות אישית וזוגיות, יש לנו ברק, שהוא גם מאמן מנטלי מדהים, כולם הוכשרו בשיטת עבודה שלנו, כלומר כולם מדברים את אותה שפה, יש לנו את שון, שהוא גם היה שחקן כדורסל, שון אשכנזי, והוא גם מאמן מנטלי, יש לנו את, ברח לי לרגע, עינת, שהיא מתעסקת בעיקר בנשות עסקים, קריירה של נשות עסקים, זה הסגל שלנו, שיטת FTC בשתי מילים, זו שיטה שמושתתת על הפסיכולוגיה היהודית, FTC זה ראשי תיבות, כמו שאולי רואים מעליי, Freedom to Choose, החופש לבחור. למה החופש לבחור ולמה זאת השיטה? תורת הנפש היהודית באה ושמה דגש זרקור ענק על העובדה שאין לנו שליטה על כלום בחיים חוץ מאשר על דבר אחד. אנחנו קיבלנו מהבורא שתי יחידות בחיים, יחידה אחת שהיא לא בשליטתנו ויחידה אחת שהיא כן בשליטתנו. היחידה שבשליטתנו זה בחירה חופשית על איך נחשוב. כל השאר לא בשליטתנו. אין לנו, קוד, תנסה למצוא מה שאתה רוצה, אין לך שליטה. במיוחד אין לנו שליטה על תוצאות. אני לא יכול לשלוט על תוצאות החיים שלי. לא יכול לשלוט אם אני אקלה או יחתי, לא יכול. גם סטף קרי, שהוא הכדורסלן, הקלעי הכי טוב היום בעולם, אחוז הקליעה שלו בשנים האחרונות, מ-3, הוא 43%. כלומר, הוא יותר מחתים מאשר קולע, והוא הכי טוב בעולם. וכלומר, אם היה לי שליטה על תוצאות, אף אחד לא היה מחתי לעולם. בסדר? אז אין לי שליטה. והקושי הגדול ביותר שלנו, בהתמודדות שלנו בחיים, זה העובדה שאני לא מצליח לשלוט, זה אי ודאות. יקרה, לא יקרה, יהיה, לא יהיה. הכלי היחיד שיש לנו, להתמודד טוב עם אי הוודאות הזאת, ולתפקד במיטב שלנו, זה היכולת שלי בכל רגע נתון להחליט, איך אני מדברר לעצמי את המציאות. איך אני מפרש, איך אני בוחר לראות את הדברים. תורת הנפש תלמד אותנו את האנטומיה, את מערכת ההפעלה האנושית, שהיא כמעט לא מדברים עליה בשיטות אימון מנטלי אחר, מערכת ההפעלה הזאת, כי תורת הנפש תבוא ותאמר, כל עוד שבן אדם לא יכיר את מערכת ההפעלה שלו בצורה מיטבית, הוא לא יכול להוציא מעצמו את המיטב. והשיטה מלמד אותך להכיר את המערכת שאיתה אתה אמור תפעל את עצמך, חוץ מאשר ידיים ורגליים. וככל שתכיר אותה יותר, וככל שתתאמן עליה יותר, וככל שתבחר נכון בכל רגע ורגע, בסיטואציות שנכפות עליך, נכפות עליך, אז תוכל בכל רגע ורגע להיות הגרסה הכי טובה של עצמך, שבתפיסת הפסיכולוגיה היהודית, בשביל זה אנחנו פה. אנחנו פה בשביל להיות הכי טובים שאנחנו יכולים. ויש לנו את הכל בשביל זה. אבל כדי להביא את זה לידי ביטוי, אנחנו צריכים להכיר את עצמנו. ולכן השיטה מתבססת על זה.
בקרוב נגיע לכמה שאלות קצרות, אבל לפני כן אשמח לדעת על הספרים שכתבת. מה אתה יכול להגיד על זה?
אז כתבתי שני ספרים, הם פה רגע, אני אביא אותם. וכרגע אנחנו בדרך השלישי בדרך, ספר אחד שנקרא המסע בעקבות האת זה, וספר אחד שנקרא טביעת אצבע. המסע בעקבות האת זה הספר הראשון שכתבתי. הייתה לי הרצאה שנקראת המסע בעקבות האת זה. הספר הזה גם עבר גיור, תוך כדי החזרה בתשובה, התחלתי לעשות בו שינויים, אבל עדיין נשאר. לכל אחד מאיתנו יש את הסלנג הזה, את זה. כשאתה מסתכל על מישהו שהוא טוב במשהו, אתה אומר יש לו את זה. יש לו את זה, יש לה את זה, ואלה יש לו את זה. אז אני באתי אמרתי, כל אחד רוצה שיהיה לו את זה. האם באמת יש לנו את זה? אבל אתה צריך לדעת מה זה את זה. כדי שאני אגיד לך, אם יש לך את זה או אין לך את זה, אני צריך לדעת מה זה את זה. ואז כתבתי איזשהו סיפור שהוא מתאים לילדים ולנערים ולמבוגרים. ממש סיפור, סיפור, סיפור. החיים שלי שזורים שם, אבל סיפור שמוביל אותך, לעזור לך לגלות את האת זה שלך. את הייחודיות שלך, את מי שאתה. אז זה הספר הראשון. הספר השני הוא ספר שהוא יצא רק לפני שנתיים, שנקרא טביעת אצבע, והסיבה, הוא כבר מדבר בצורה מאוד ממוקדת, על זה שכל אחד מאיתנו, יש טביעת האצבע שלו, יש את הייחודיות שלו, אין לנו עוד אחד בעולם, אין עוד אחד כמונו בעולם, לא קיים, אין עוד בן אדם טביעת אצבע כמו שלך, ואם אתה לא תדע את הייחודיות שלך ברמה הגבוהה ביותר, אתה רוב החיים תחיה על יד החיים, אתה תנסה להיות חיקוי של מישהו אחר, כי אם אני לא מזהה את הטביעת אצבע שלי, אני רוצה בפנים איזושהי טביעת אצבע, אז אני מתחיל לנסות לאמץ טביעות אצבע. אני רוצה להיות כמו זה וכמו זה וכמו זה, מה שדיברנו קודם עם עומרי. אז הספר הזה, לקחתי, במקום לספר מה קורה אצלי בקליניקה, לקחתי, אני יכול להגיד לך, זה 10 או 15 אירועים דרמטיים שהיו לי בחיים, ממש אירועים דרמטיים בחיים, שאני מסתכל עליהם, ושיתפתי את הקוראים באירוע, אבל הפעם שיתפתי אותם גם דרך כלי ההתמודדות המקצועי של שיטת FTC, איך להתמודד, למשל, גם סופר פה על עומרי, ועל טיפולים שעשיתי, אימונים שעשיתי באוטובוס, בנבחרת שנסענו ממשחק למשחק באירופה ובארץ, ומשם, את ההתמודדות שלי, שאבא שלי התמוטט, איך התמודדתי עם זה, אבל לא רכילותי אוטוביוגרפי, מאוד מקצועי, מאוד עם כלי העבודה, משם על פשיטת הרגל שעברתי, איך זה מינף אותי בחיים, משם על הגירושים שלי, ועל הניסויים החדשים שלי, ועל החזרה בתשובה, כל דבר כזה הוא אירוע בחיים, שיכול לקחת אותך למטה, ויכול לקחת אותך למעלה, ואני חושב שהפידבקים שאני מקבל הם מצוינים, אנשים אומרים, קוראים, אומרים, תקשיב עודד, סיפרת לעצמנו, בכל איזה עמוד הם מוצאים את הסיפור של עצמנו, זה מה שרציתי. וכרגע אנחנו כותב את הספר השלישי שמושתת על סדרת שיעורים ארוכה מאוד שלי שנקרא טניה מנטלי. דרך אגב היא כל יום שני ב9:30 בערב היא פתוחה לקהל, מי שרוצה מצטרף, זה זום, מי שרוצה מצטרף. אני מלמד חוסן מנטלי פעם בשבוע, זה כבר שנתיים ומשהו רצוף, מתוך עולם הטניה. הספר עכשיו שנכתב מושתת על הסדרה הזאת.
וואו, אז בהחלט מדהים ומסקרן. ועכשיו כמה שאלות קצרות, מי השחקן הכי טוב ששיחקת איתו?
קלת אותי, אני רוצה רגע להפיל לאנשים אחרים, אני אומר, נדב אינפלד הוא שחקן מדהים ששיחקתי איתו, אדי גורדון, בנבחרת הקדטים הוא שחקן פנומן ששיחקתי איתו, כן, יש רשימה, אני עוד פעם... אבי שילר הוא שחקן מדהים ששיחקתי איתו, במכבי תל אביב, חן ליפין הוא שחקן מדהים ששיחקתי איתו במכבי תל אביב, נדב אינפלד דעתי הוא הכי הטביע בי את החותם שלו, הוא צעיר ממני, אבל יצאנו לשחק יחד.
ומי השחקן הכי טוב ששיחקת מולו?
אמ... שיחקתי נושא לחשוב, עמוס פרישמן, היה קפטן הפועל תל אביב בזמנו, מי עוד שיחקתי מולו, תומר שטיינאואר, שהיה עוד פה, זה הכל בשנתונים שלי, אני לא יודע אם זה מדבר לאנשים, אבל זה השנתונים ששיחקתי, אור גורן, הפועל רמת גן, שחקן אילוי, אז אלה שחקנים ששחקנים טוב ושיחקתי מולם, כולם שחקני ליגת על בזמנו.
ומי המאמן שהכי השפיע עליך?
אריק בריילובסקי, זיכרונו לברכה. הוא היה המאמן הראשון שלי, ואימן אותי בתור ילד, מגיל 12 עד גיל 14. ואני חושב, ולאחרונה, בשנים האחרונות, חזר להיות איתי בקשר, עשיתי איתו כל מיני דברים. הוא נפטר בנסיבות מאוד טרגיות, לפני שנה ומשהו. אבל הוא היה האנשים הכי קשים שהכרתי. אני חושב שבתור שחקן סניתי אותו, אבל בפרספקטיבה, הוא נתן לי את הכלים לחיים שלא קיבלתי בשום מקום אחר. לא יכלתי לראות את זה בתור ילד.
מהי התגובה הכי מרגשת שקיבלת לאורך השנים? אני בטוח שקיבלת הרבה, אבל אם בכל זאת יש אחת.
אני חושב שזה דווקא בא מהמקומות, לא של הספורט. בספורט אני מקבל תגובות, אבל לא של הספורט, דווקא מעולמות הזוגיות, שאני שומע מזוג שהגיע אליי במצב של שנאה מטורפת ורצון להתגרש ולפרק את הכל, ולא רק לפרק, להרוס אחד את השני את החיים, ואחרי תהליך שהם עושים, ועבודה שהם עושים, ונפרדים ממני, ויום אחד מתקשרים אליי ואומרים, אנחנו רוצים להזמין אותך לברית, נולד לנו ילד, ואתה מעורב בעניין הזה. זה כאילו, זכיתי.
מי האדם הכי מפורסם שפגשת?
וואי. בארץ, בחול. לא יודע מה זה מפורסם.
כנראה חול.
סטף קרי.
וואו. ובארץ אבל, יש איזה מישהו שבולט?
תראה, בארץ יצא לי לעבוד עם אנשים, אז אני לא יודע מה זה בולט, אני בא, אתה יודע, זה יכול להיות, כמו שאתה אומר, זה יכול להיות עומרי, זה יכול להיות יובל, זה יכול להיות אנשי כדורסל מפורסמים, זה יכול להיות גיא זוארץ, שיצא לי לעבוד איתו, זה יכול להיות רון שחר, מהמרוץ למיליון שיצא לי לעבוד איתו, אז אתה יודע, זה מהביצה המקומית, אבל זה חבר'ה שכל אחד מהם הוא אישיות.
ועכשיו יש שאלה אחת של אחד מחברי קהילת ספורט סאבי, האם יש לך טיפים לשחקנים צעירים?
קודם כל, הטיפ המרכזי, תכניסו את האימון המנטלי כחלק מהחיים שלכם, לא בהכרח בעזרת מאמן, אבל כחלק מהשגרה. זה אומר, תנסו למצוא פעם בשבוע. קודם כל, אם אתם יכולים לקחת מאמן, קחו מאמן מנטלי. אחד. אם אתם לא יכולים, כנסו לתודעה שזה כלי שאתם חייבים אותו. אם אתם לא תמוצאים אותו, אז תמצאו, תקשיבו פעם בשבוע לפודקאסט. היום יש אינסוף יוטיוב, בטד, הרצאות של טד. היום השיח הזה הוא מאוד גבוה. יש פודקאסט מדהים של קולגה, איתן נזריה, שהוא פוד המדהים לחוסן מנטלי. יש את היוטיוב שלי, תיכנסו, לא עולה כסף. תעשו סאבסקרייב, תירשמו ליוטיוב של עודד קרפצ'יק. יש שם כל יום עולים תכנים בחוסן מנטלי. תכניסו את החוסן המנטלי, ואל תחכו למשברים. אל תחכו למשברים, תכניסו את הכלי הזה, הוא יגרום לכם בכל מקום להיות הכי טובים שאתם יכולים.
אז קהילת ספורט סאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, למי שמעוניין להצטרף כדי בין השאר לקבל הזדמנות לשאול שאלות, כמו שהיה כאן עכשיו. רגע לפני פינת סיפור, מה החלום הכי גדול שלך?
להמשיך להשפיע כמה שאני יכול, עם מה שהבורא נתן לי, עם היכולת להביא עוד ועוד ועוד אנשים, להכיר את מערכת ההפעלה שלהם, ושיהיו הגרסה הכי טובה של עצמם.
אז הגענו לפינת סיפור, וכבר הבאת הרבה סיפורים מיוחדים לאורך הפרק. אשמח אם יש לך עוד אחד קצר מהשנים בכדורסל, שתרצה לשתף.
עליי או על...
כן, משהו שקשור אליך, או כשחקן, או כמאמן מנטלי.
אני חושב דווקא כמאמן מנטלי על משהו שאני חוויתי לא כשחקן. זה בסדר?
כן, עובר. כן, בטח שאפשר.
לפני כמה שנים יצאתי לסיבוב עבודה, הרצאות, עסקים באוקראינה. והייתי שם, גרתי שם, חייתי כמה שנים עם המשפחה שלי, הייתי על הקו לארץ כי המשכתי לעבוד פה, אבל שם היה הבסיס, וחסכתי לאט לאט קצת כסף שם. והיה יום אחד שנסעתי כבר, המשפחה שלי הייתה בארץ, כולם חזרנו, אני הייתי עוד על הקו כי היו לי שם עבודות, ואחד יום בכסף היה שם בבנק, בכספת, כסף מזומן, ואני החלטתי שאני רוצה להביא את הכסף הזה לארץ. היה שם כסף, חסכתי, רציתי לקנות איזה דירה קטנה, אז אמרתי איזה סכום ראשוני, בכל אופן חסכתי כמה שנים כסף, אני לא איזה מיליארדר, אז אתה חוסך דולר לדולר, ולתי היה שם סכום התחלתי של בערך 60-70 אלף יורו, במזומן. ואני מביא, רוצה להוציא את הכסף, באתי לבנק, ואמרתי לעצמי, יש לי סדר יום מאוד ברור, אני, זה היה יום של טיסה לארץ, אני בבוקר הולך לבית כנסת, משם הולך למשרד, עושה ישיבת צוות לעובדים שלי, נפרד מהם, משם אני נוסע לבנק, מלוקח את הכסף, ונוסע לעיר האחרת, מביא את הכסף לחבר, כי אי אפשר להעביר סכום כזה, זה לא, זה להעביר אותו, כדי שאני אוכל לקבל אותו בארץ, בין צ'יינג' לצ'יינג', כל בצורה לגיטימית, חוקית, אוקיי? וטס לארץ, הטיסה הייתה מעיר אחרת, מעיר על יד. הכל הולך by the book, אני קם בבוקר, תפילה, ישיבת צוות, הולך לבנק, יורד לכספת, לוקח את הכסף. אבל אז אני, שיש אני מוציא את הכסף מהכספת, אני אומר לעצמי, יודע, אתה עוד חוזר לפה, תשאיר פה 10,000 יורו. לא, תקח את הכל, לך תדע, אתה יודע, אתה מחר תתקע, תשאיר. לקחתי, 50 או 60 לקחתי, אני יוצא מהבנק, שעה 4 אחרי צהריים, הטיסה ב-9 בערב, אני צריך להיות ב-7 בשדה. זה שעה נסיעה, מעיר לעיר. אני צריך עוד לפגוש חבר בעיר אחרת, תמסור לו את זה. יוצא, איך שאני בא לצאת עם האוטו, חוסם אותי אוטו, יוצאים שני אנשים, באמצע העיר, שודדים אותי את התיק, את הכסף, את הכל, הטיזו לי עם אקדח גז פלפל לתוך הפנים, הייתי על גבול של עיוורון, אני עומד באמצע הרחוב, רק עם מפתחות של אוטו. הפנים בוערות לי, הייתי בטוח שאני מחוצה על הפנים. עוד לא הבנתי מה קורה עם עצמי, הם כבר אינם. עכשיו לא רק הכסף היה, הדרכון, הארנק, כרטיסי טיסה, הכל איננו, גם הכסף, שחסכתי וחסכתי. לאט לאט פתאום באים אנשים, מכניסים אותי לבנק, והתחילו לראות, ואני אומר לעצמי, אני גם, אין לי טיסה, אני לא יכול לטוס, אני רוצה הביתה, אני רוצה הביתה, 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 רק רוצה הביתה. לא מענתי כלום, לא מענתי כסף, לא מענתי כלום, אני לא נשאר שבת, זה היום חמישי, לא נשאר שבת באוקראינה, אני שוחה דרך הים השחור, אני שוחה לי הביתה, לא רוצה. בקיצור, איך אתה תיסע הביתה? אין לך דרכון בכלל. הצליחו דרך ככה וככה להוציא לי אישור שאני אצליח לטוס בלי דרכון. לא משנה, לא יעלה אותך, בסוף הצליחו, מצאו את התיק שלי בתוך שעה, אבל מצאו בתיק רק את הדרכון. רק את הדרכון. הטיסו אותי לשדה התעופה, רצי לשדה התעופה, אין כסף, אין כלום, ואני עולה ומתיישב בטיסה, ואתה מכיר את זה, פתאום הכל מתחיל, עכשיו אתה מתחיל להבין מה קרה. כי כשאתה בתוך הבלגן, אתה לא קולט, אתה עוד לא, ואני עכשיו פתאום מתחיל להבין את גודל ה, מה שנקרא, גודל השיט שאני בתוכו. אין לי כלום, הכל ריק, כל הכסף שחסכתי, הכל, ואני מרגיש שאני מתחיל לרדת ונכנס לדיכאון, באמת, מתחיל לפקוט, אמיתי, לפקוט. והפעם זה לא מגז פלפל, זה כאילו, נכנסתי להתקפת רחמים עצמיים, איזה קורה לי, ולמה זה מגיע לי, ולמה הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה. אבל אז, אני ממש זוכר את השנייה הזאת, זה היה שהמטוס ממרי, את השנייה הזאת שאני אומר לעצמי, יודד, עכשיו FTC, עכשיו freedom to choose, שב רגע, לפני שאתה נכנס עכשיו לדיכאון קליני, ודאי, וכאילו, לפני שאתה מתחיל להיות ברחמים עצמיים, תפעיל את FTC, ו-FTC אומר, אמרתי דבר אחד, יודד, עכשיו תבחר, עכשיו תבחר, כי אם אתה בוחר עכשיו להרים ידיים, ולהיכנס לדיכאון, ולהיכנס לבאסה, ולרחם על עצמך, תהיה גבר, שהמטוס נוחת בארץ, תוציא הודעה, לכל המתאמנים שלך, שאתה פורש מהענף, כי אתה לא יודע ליישם את מה שאתה מלמד אותם, אבל אם לא, שב, תהיה בבאסה, חצי טיסה, מהחצי השני של הטיסה, תרים את הראש, ותחפש את ההזדמנויות שקרו פה. תחפש מה כן קרה. לא הייתי צריך לעשות טיסה. שאלתי את עצמי רק שאלה אחת, שהיא עשה לי טוויסט בראש. עודד, מה נלקח ממך, ומה נשאר לך? ואז פתאום אמרתי לה, הקדוש ברוך, אני רמתי את הראש ואמרתי לו, תודה, הבורא. ושאלתי את עצמי, על מה אני אומר תודה? על דבר אחד, שלקחת לי את המוצר, כסף, אבל לא לקחת ממני את היכולת להמשיך לייצר. וזה היה מזמן, וחזרתי, והרווחתי כבר את הכסף הזה 5 פעמים, אבל באותה שנייה שאמרתי לעצמי, היה לי מול העיניים, FTC, עכשיו תעשה לזה הפעלה, תפעיל את ה-FTC, אני חושב שזה אחד הרגעים הכי משמעותיים בחיים שלי, שעשיתי אקטיבציה לשיטה שלי.
וואו, אז איזה סיפור יוצא דופן, ואיזה פרק יוצא דופן, ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לך שהתארחת, כי היה פשוט מרתק, ויכולנו להמשיך שעות עם כל כך הרבה נושאים, אבל נסיים עם זה כאן, ואני רוצה גם להודות לכל המאזינים שהגיעו עד כאן, מוזמנים לדרג את פודקאסט הצ'יט באירופה 5 כוכבים, להירשם אליו, להמשיך להתעדכן באפליקציית ספורטס רבי, בקבוצת הוואטסאפ הקהילתית, קהילת ספורטס רבי, לעקוב אחרי התכנים של עודד, וזהו, פעם נוספת עודד, תודה רבה על כל הזמן.
תודה רבה לכולם.
תמשיך לכם. להצליח.
אמן, כולנו. תודה.
אז ביי. תודה רבה, ונתראה בפעמים הבאות.
ביי ביי.